הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, טאובקאסט, מפגש בין מחקר לחברה בישראל. הפודקאסט של מרכז טאוב ו-103 FM. בהגשת ניר קידר.
ברוכים הבאים לטאובקאסט, הפודקאסט של מרכז טאוב, שמחבר בין סוגיות חברתיות לסוגיות כלכליות במדינת ישראל. והיום אנחנו נצלול לעומק של החברה הערבית במדינת ישראל. ננסה קצת להבין מה המצבה של החברה הערבית, מה ההזדמנויות של החברה הערבית, מה האתגרים, המקום של החברה הערבית בתוך החברה הישראלית, וגם בסוף כתוצאה מכך מה ההזדמנויות והאתגרים של החברה הישראלית. לצורך השיחה הזאת יש לנו את האורח המושלם, חסן טואפרה, עד לאחרונה ראש הרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית בממשלת ישראל. אני ממש שמח שאתה איתנו.
שלום ניר, שלום, גם אני שמח מאוד.
אז חוץ מזה שאני אגיד, יש לנו דברים משותפים, שנינו באים מירושלים.
נכון.
וגם כן עובדי מדינה לשעבר, אפשר להגיד.
נכון.
ואני אשמח ככה באמת לצלול אותך, כי אתה במשך כבר כמעט 5 שנים בעצם היית בתפקיד, בתפקיד שהוא מאוד מאוד משמעותי, שבא ומסתכל על החברה הערבית כחלק מהחברה הישראלית, ולאתגרים שלה כחלק מהחברה הישראלית. ואז אני אשמח רגע לשמוע ככה מהניסיון שלך ומהפרספקטיבה שלך, מה היום אתה מזהה בחברה הערבית כאתגר הגדול ביותר שמסתכלים קדימה?
אז רגע שמסתכלים על החברה הערבית בישראל, אז דיברנו על החשיבות של המשימה, אבל החברה הערבית באמת 20% מאוכלוסיית המדינה, ועוברת שינויים מאוד מאוד משמעותיים בשנים האחרונות, שינויים של כניסה לשוק העבודה של נשים ערביות, של עלייה בהשכלה גבוהה, בבגרות, ותוצרי החינוך באמת בעלייה משמעותית. ורגע שמסתכלים על כל התוצאות האלה, שהממשלה השקיעה המון בשנים האחרונות, אנחנו חייבים לייצר את ההזדמנות שבצד השני, שיודעת גם לקלוט את העלייה בהון האנושי, שיודעת לתרגם את זה בסוף לפריון ועבודה טובה. אז אם הרגע מסתכל ברמה הפרקטית, זה יצירת מקומות עבודה במרחבים של החברה הערבית, והאתגר הכי משמעותי בעיניי זה שיפור השירות לאזרח הערבי. היום אנחנו נראה הרבה יותר רופאים, הרבה יותר הייטקיסטים, הרבה יותר אנשים שהולכים לאקדמיה, אבל ליישובים עוד נראים כמו לפני 10 שנים. אין מספיק רמת שירותים טובה בתוך הרשויות הערביות, אחר כך נדבר אולי על הרשויות מצא, אבל המטרה היא בסוף להדביק גם את קצב איכות השירותים, שחלק מזה המדינה גם אחראית, וגם לקצב של השיפור בהון האנושי שקרה בשנים האחרונות, שגם זה המדינה אחראית, וצריך להגיד גם על זה גם כל הכבוד.
בואו נתחיל עם שוק העבודה, כי אנחנו רואים שנשים ערביות, אחוז ההשתתפות שלהם בשוק העבודה הוא נמוך יחסית לקבוצות אוכלוסייה אחרות, או יחסית גם לנשים בחברה הישראלית, אבל יש פה מגמה של שיפור. אצל גברים ערבים אנחנו רואים תמונה קצת אחרת. בוא נשים רגע פוקוס על הנשים, מה אפשר לעשות כדי שנשים ישתלבו יותר בשוק העבודה?
אז קודם כל, ברמת נתונים ומספרים, מה שאמרת נכון, אנחנו בתת תעסוקה בקרב נשים ערביות, אבל המגמה היא מגמה חיובית מאוד. רק לפני עשור היינו פחות מ-30%. הנתוני למסה האחרונים מראים ששיעורי ההשתתפות של נשים ערביות הם כמעט 50%. היום המדינה כמעט עומדת ביעדים של שנת 26, ועכשיו אנחנו בתהליך של עדכון יעדים והעלאת היעדים לשנת 2035, ומצפים שעד 35 אנחנו נעשה עוד עלייה משמעותית, כמעט סגירת חצי מהפער לעומת נשים יהודיות, וישאר לנו עוד קצת כדי לסגור כל הפער.
אז אני רגע פותח סוגריים, כי עוד קבוצה שפחות משתתפת בשוק העבודה זה גברים חרדים. שם אנחנו לא רואים את המגמה שאתה מתאר אצל נשים ערביות. כלומר, נכון. שם המגמה היא יחסית של כיפאון, לא רואים שיפור, לפחות לא בשנים האחרונות, ואצל נשים ערביות אנחנו רואים מגמה עקבית של עלייה באחוזי החדירה והשתתפות בשוק העבודה.
לגמרי. המגמות גם מראות שנתונים המקדמים גם מראים נתונים חיוביים. היום 70% מהסטודנטים הערבים הם סטודנטיות, 70% מהזכאים לבגרות איכותית אקדמית הם בנות, וזה אומר שהמגמה של הכניסה לשוק העבודה תימשך. זה גם השקעה ממשלתית וגם שינוי של תפיסה של חברה, שגם הוא קורה אחרי שנים, והדברים האלה משתלבים ומגיעים גם למצב שזה מתורגם גם להכנסה לנפש והכנסה במשק בית. גם הילודה בחברה הערבית יורדת. היום אגב נתון מפתיע, שהילודה בקרב החברה ערבית פחות מהחברה היהודית. היום האישה הערבייה יולדת 2.75, לעומת אישה יהודיה 3.03, שזה גם עלייה בהכנסות לנפש בתוך החברה הערבית. כל זה בסוף מתורגם לעלייה בפריון, עלייה בתוצר, עלייה בתשלומי המיסים, והדבר הזה בסוף משפיע על כולנו, אזרחי מדינת ישראל.
אני רוצה רוצה לחזור לסוגיה של השירותים. ואני אשמח רגע אם אתה יכול טיפה להמחיש את זה. מה זה אומר שהשירות שמקבל מהמדינה אזרח ערבי במדינת ישראל, הוא שונה, הוא פחות טוב ממה שאני כאזרח יהודי מקבל בעיר שלי?
בסוף אזרח מקבל את רוב השירותים שלו מהרשות המקומית. והרשות המקומית, מקור ההכנסה שלה, בגדול זה ארנונה, ארנונה למגורים וארנונה מעסקים. רוב הארנונה נגבית ברשויות הערביות, וגם היא לא נגבית באחוזים גבוהים, היא רק מארנונה למגורים. רק 3%, הנתון מדהים, בסוף 20% מהאוכלוסייה, אבל רק 3% משטחי המסחר והתעסוקה במדינת ישראל ממוקמים ביישובים הערבים. תחשוב שכמעט ביישובים הערבים אין קריות ממשלה, אין בסיסי צבא ואין שדה תעופה ואין שטחי מסחר משמעותיים, והדבר הזה בסוף משליך על יכולת הרשות לתת שירותים. תחשוב ששלושת המגדלי האזראלי בתל אביב, הכנסות הארנונה שלהם, משתוות כמעט למחצית הכנסות הארנונה מעסקים בכל היישובים הערבים.
ביחד.
עכשיו, כמה מגדלים יש בתל אביב? תוסיף עוד 3, כבר שמת את כל הארנונה לעסקים בחברה הערבית. עכשיו, אין לי יכולת הרשות הערבית לתת שירותים איכותיים לתושב, בלי תמיכת הממשלה. אנחנו רוצים לפתח יותר ויותר הכנסות נוספות, וזה לא קרה מספיק בשנים האחרונות. עכשיו אנחנו שמים על זה דגש, פיתוח אזורי תעשייה והכנסות, והדבר הזה יאפשר מתן שירותים. עכשיו, איזה שירותים אנחנו מדברים? מעבר לאיסוף פסולת, אנחנו רוצים שיהיה גם חינוך איכותי. המדינה מסבסדת את רוב התקציב, אבל אנחנו רוצים שהרשות המקומית גם היא תתמוך בחינוך הבלתי פורמלי, בטובת אזרחיה, אירועי תרבות, אירועים נוספים שהרשות יכולה לספק. כל זה היום קיים במחסור, וגם רמת התשתיות בתוך היישובים הערבים. אנחנו רואים את זה שאנחנו נכנסים לתוך היישוב, כי לפעמים אין מדריכה, לפעמים אין מספיק תשתיות שאפשר גם לשחק, מתקני שעשועים, והדברים האלה חסרים. צריך תקציב בשביל זה, צריך המון תקציב, אבל גם רואים היום איפה שרשויות כן עוסקות בזה, יש תוצאות יפות. רואים, נכנסים לחלק מהשכונות, מתחילים לראות שינוי מאוד משמעותי.
אז הרשויות המקומיות באמת תופסות בשנים האחרונות, אני אגיד, בעיקר מאז הקורונה, תפקיד הולך וגובר בחברה הישראלית ובהספקת שירותים. המדינה יותר ויותר סומכת על הרשויות המקומיות, הן יותר מחוברות לאזרחים, הן גם לפעמים יודעות לבצע יותר טוב מהממשלה שיושבת בירושלים. וזה משהו שקיים גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית, שיש פערים בין רשויות. יש רשויות שיודעות לבצע יותר טוב, יש רשויות שיודעות לבצע פחות טוב, יש רשויות עם חשד לשחיתות מסוימת. האם המגמה הזאת של העברת סמכויות לרשויות מקומיות, זה דבר שמגדיל או מקטין פערים בין החברה היהודית לערבית בישראל?
בעיניי כמדיניות היא מדיניות נכונה להעביר סמכויות. אגב, היא לא נעשית בצורה קוהרנטית בכל הממשלה. זה גם צריך להגיד, חלק מהמשרדים עושים את זה, חלק מהמשרדים עושים הפוך. אבל בראייה הכללית שבא הממשל המרכזי ואומר, אני סומך עליכם, תעשו מה שנכון, הממשל המרכזי חייב גם לעשות עוד משהו, מעבר להעביר את הסמכויות, להגביר את הבקרה והפיקוח. את הרגולציה, בקרה ופיקוח, ודיברת קצת על השחיתויות, גם להעמיד לדין, איפה שיש מקרים בעייתיים. אנחנו כמעט לא שומעים על מקרים להעמדה לדין. אז איפה שאנחנו צריכים להעביר סמכויות, להעביר ולתת מרחב פעולה, ולהגביר פיקוח ובקרה במקומות הנוספים. ואיפה שרואים שיש מקרים קיצוניים של חוסר תפקוד, כדי לא להניש את התושבים, אז יש לנו את הכלים לקחת אחורה ולנהל את זה בעצמנו כממשלה. אבל כברירת מחדל, אני רוצה לראות יותר סמכויות בקרב הרשויות. אגב, אני חייב להגיד, רשויות ערביות כמו הרשויות היהודיות, שדיפרנציאליות מאוד גבוהה. יש רשויות ערביות שיודעות להוביל, כמו ערים מאוד מרכזיות במדינת ישראל, ויודעות להוביל פרויקטים משמעותיים וענקים. ויש רשויות נכשלות וצריכות יותר תמיכה וסיוע וטיפול. אנחנו מכירים עכשיו את האירועים שקורים בנצרת ואירועים אחרים, לכן חייבים להגביר את הפיקוח איפה שצריך, ולהגביר את הביזור איפה שצריך של הסמכויות.
כלומר, המגמה של העברה לרשויות היא מגמה טובה, גם טובה לחברה הערבית, אבל איפה שזה לא עובד מכיוון שהרשות, אז כן יש מקום ליותר התערבות של המדינה, כדי לדאוג שהדברים ניתנים כמו שצריך בסופו של דבר, בלי לפגוע ברשויות הטובות שבאמת יודעות לבצע, אם אני מבין נכון.
נכון. צריך להסתכל בצורה דיפרנציאלית, בכלים שונים כלפי הרשויות, והגיע הזמן שיהיה לנו גם את הכלים האלה, להגיד, יש מדדים לרשויות המקומיות, יש יכולת ביצוע והיא נמדדת, ואיפה שהיא נמדדת וטובה, אנחנו נותנים כלים מסוימים, ואיפה שהיא לא טובה, אנחנו נותנים כלים אחרים, והדבר הזה משליך על אורח חיינו. אגב, אני אומר את זה מתוך ניסיון, עשינו את זה בחינוך הבלתי פורמלי. אמרנו, רשויות יכולות לנהל את החינוך הבלתי פורמלי בעצמם, אם לא יצליחו, נעביר את זה לחברה למתנסים. רואים פה מגמה מאוד יפה, כי הרשויות משתפרות, יש להם את האיום הזה שלוקחים מהם, אז הן מתחילות לעשות בעצמם ועושות את זה יותר טוב.
מצוין. אחד האתגרים שאני מסתכל על הנתונים בחברה הערבית, זה מונח שקוראים לו צעירים חסרי מס. נראה אם אני מדייק בהגדרה. מדובר על בני 18 עד 25, שהם לא עובדים, הם לא נמצאים באקדמיה, הם לא נמצאים בצבא, הם לא נמצאים באיזושהי הכשרה לתעסוקה. והנתונים האלה מאוד חריגים בחברה הערבית. אנחנו מדברים על בין 30-40% מהצעירים שנמצאים במצב שהם מוגדרים כחסרי מס, ויש לזה גם השפעות מאוד משמעותיות קדימה. אז נשמח רגע לשמוע איך אתה מנתח את התופעה הזאת בחברה הערבית, ואחרי זה גם לדבר מה אפשר לעשות בנושא.
א', מי שישמע את הנתון הזה באמת הוא נתון נכון, היא ירגיש סתירה בין נתון אחר שאמרת עליה בהשכלה גבוהה ועליה בחינוך. מה שקרה בחברה הערבית בעשור האחרון, אגב, הנתון של צעירים חסרי מס הגיע לשיא שלו ב-2019, עוד לפני הקורונה, והקורונה הוא נשאר גבוה והתחיל לרדת בשנים האחרונות. אחד הדברים שקרו בקרב החברה הערבית כחברה שהתפתחה, שינוי טעמים. המון המון מהצעירים היום לא מוכנים ללכת לעבוד בעבודות שעבדו ההורים שלהם, שהיו צעירים. עבודות פיזיות, עבודות שמכניסות שכר נמוך, או דברים אחרים. אמורים, אני מעדיף לשבת בבית, אבא שלי או אמא שלי ייתנו לי את הדמי כיס המינימליים, ואני לא אלך לעבוד, כי אני לא מוכן לעבוד בעבודות האלה. והטעמים האלה שהשתנו לא פגשו בעצם את ההזדמנויות שאנחנו רוצים לייצר כמדינה, ואנחנו רוצים לתת להם יותר הזדמנויות שיוכלו להשתלב, גם אם אין לך השכלה גבוהה, לא כולם ילכו לאקדמיה, ולא כולם יקבלו תעודת מהנדס, ואנחנו צריכים לייצר גם הזדמנויות עבודה למי שאין לו את היכולות האלה ואין לו את הכישורים האלה. ואחד הדברים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם, בגלל המיקום הגיאוגרפי של החברה הערבית בפריפריה, ובמרחק גבוה מהמרכז, איך אנחנו מייצרים תעסוקות כאלה שנותנות גם שכר טוב, אבל גם לא דורשות דרישות גבוהות ברמת היכולות.
אבל המדינה לא יוצרת תעסוקה. בסדר? יש פה בסוף עניין של ביקוש והיצע, ואתה כלכלן, ולא ציינתי קודם שגם היית סגן לראש רשות החברות הממשלתיות, ומבין היטב כלכלה, זה לא המדינה. כלומר, יש פה עניין של גם מה צורכים, ואיפה, יש פה עניין של המדינה איפה שהיא מעודדת הקמת מפעלים, יש פה כן מקום למדינה במקומות האלה, אבל זה קצת יותר מורכב ממה ש... לפחות כמו שאני רואה את זה, בבית הזה מרק מה שהמדינה צריכה לעשות.
יש פה אחריות קולקטיבית של כל הצדדים, גם המדינה וגם החברה, תכף נדבר על החברה הערבית בעצמה, אבל כן אני אומר, יש אחריות למדינה להכווין, שבסוף המדינה רואה ויכולה לתת יותר תמריצים ללימודים מסוימים, כדי לא לגרור אנשים ללמוד מקצועות לא נדרשים. יכולה גם להכווין, דיברת על אזור התעשייה, להקים יותר בפריפריה ולייצר הזדמנויות איכותיות בפריפריה, איפה שהחברה נמצאת. יש גם אחריות בתוך החברה הערבית לייצר מודלים לחיקוי ורישות, שזה גם דברים חסרים, בגלל שאין את הכור ההיתוך הזה שקורה אחרי גיל 18, ויש את הצבא, ואנשים מתערבים ויוצאים מהבית, ואז יש להם גם הזדמנות להתבגר ולהתבשל ברמה המנטלית, ולהכיר אנשים חדשים, זה לא קורה בתוך החברה הערבית. יש איזה וקום, אחרי גיל 18, עולמך, כאילו, אתה עכשיו אחראי על עולמך. תסתדר במציאות הקיימת. והדבר הזה כמעט, הוא לא אפשרי לרוב האנשים, והם רוצים עוד הכוונה ועוד סיוע ועוד כלים. ואנחנו, מה שאני בעצם מתכוון, שהצעירים האלה חסרי מס, אפשר להפוך אותם לצעירים עם מס, עם מה נתן להם את הכלים שחסרים להם. אגב, אחד הכלים החסרים היום לצעירים האלה זה שפה עברית. הם לומדים 18 שנים או 12 שנים במערכת החינוך, אבל העברית לא מספיק טובה, הם לא לומדים מספיק טוב. דיברתי בפודקאסט הקודם על החינוך, משקיעים, ואין תוצאה. אז אחד הדוגמאות הכי טובות זה משקיעים בעברית ואין תוצאה. אין שינוי ביכולת השליטה בעברית. אם ניתן להם את הכלים האלה ואת הכישורים האלה, אז הם יכולים, יש הסיכויים שלהם גדל יותר טוב בשוק העבודה. לכן צריך להסתכל עליהם כאוכלוסייה מובחנת ולטפל בהם. אגב, אין אף משרד ממשלתי, יש את רשות הצעירים, שמסתכל על האוכלוסייה הזאת, וחושב מה המענים ומה החוסרים שלהם, כי לא, הם מובחנים, כי בחברה היהודית הולכים לצבא, לא צריך להסתכל עליהם, בחברה הערבית אין את השלב הזה, אז מה עושים איתם? מי מטפל בהם? ופה עיקר הבעיה.
באמת, סוגיית העברית כסוגיה אחת של פתרון, וכיוון של פתרון לצעירים חסרי מס, מה עוד ברשות או נעשה כדי להתמודד עם התופעה הזאת?
אחד הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם, אנחנו אומרים, אנחנו צריכים לייצר פתרונות יותר מוקדם, לא לחכות לגיל 18, להתחיל יותר מוקדם, לפתוח יותר מגמות איכותיות בשלב התיכון, לאו דווקא מגמות אקדמיות, גם למשל ניקח את תחום הרכב, תחום שמתפתח בעולם, יש המון המון תעשיית רכב שמתפתחת, אפשר לפתוח מגמות רכב מתקדמות, לא אלה שהיו פעם, אפשר לפתוח מגמות גם בעולמות דיגיטל ודברים נוספים, שדברים שאפשר גם לאחר כך ללכת למצוא תעסוקה איכותית. הדבר השני שכן עשינו בתוכנית החומש, לייצר מה שנקרא שנת מעבר, תוכנית גאפ ייר, שבאה אחרי גיל 18, לוקחת את הצעירים האלה, אבל בונה להם את הכישורים הרכים שאין להם, ועושה להם חשיפה יותר עמוקה לאפשרויות שלהם בעתיד. הם לומדים והם נחשפים, ואז הם בוחרים יותר טוב מה הם רוצים לעשות, ודרך זה גשר לשוק העבודה והתעסוקה והחינוך והאקדמיה שרוצה להגיע. זה שני עולמות שאנחנו מטפלים בהם, גם ברמת הסקילס וגם ברמת החשיפה. אני יכול להגיד לך שהנתונים של השנים האחרונות כן מעודדים, כן יש ירידה במובן הזה. רשויות מקומיות גם, אגב, יש להם תפקיד מאוד משמעותי. גם תחשוב, בתוך הרשות המקומית, אין אף אחד שמסתכל על שכבת הגיל הזאת. יש חינוך, יש רווחה. אין מישהו שמסתכל על שכבת הצעירים כצעירים, ומה צריך לעשות יותר טוב בשכבה הזאת, ואנחנו רוצים גם לחזק את זה יחד עם משרדי הממשלה, כדי שיש יחידת צעירים תוססת, שיודעת גם לתת מענים בתחומים האלה.
ציינת קודם ש-70% מהסטודנטים בחברה הערבית הן סטודנטיות. נכון. תמונת ראי של זה, שיש פחות גברים.
נכון.
מה אפשר ללמוד מההצלחה של סטודנטיות ערביות, כדי שגם יותר גברים ילכו לאקדמיה?
אני חושב שמה שעושות הסטודנטיות זה סיפור בעיניי, הוא נס, גם לאור התנאים שהם חוו בשנים האחרונות, הם כן הצליחו לשבור המון תקרות זכוכיות, ולהגיע לתוך האקדמיה ולהצליח גם שם. גברים ערבים יש להם המון אלטרנטיבות, שהם באים ואומרים, הגעתי לגיל 18, אני רוצה לעשות כסף ולחיות ולהתפרנס, הם יכולים למצוא את עצמם בכל מיני דברים שונים. נשים יודעות שהדרך שלהם להצליח ולפרנס היא להגיע לדרך האקדמיה ולהצליח להביא תעסוקה איכותית. ומה שאנחנו מנסים לעשות היום, הוא באמת לנסות דרך ההצלחה של נשים ערביות, לייצר מודלים לחיקו. אגב, לא הגענו למספרים המקסימליים, אפשר להכניס עוד נשים ערביות לתוך האקדמיה, וגם לייצר שינויי טעמים אצל גברים ערבים דרך הבחירת מקצועות, שזה אגב מאוד קשה. הרבה חושבים היום על רופא, רופא, רופא ועורך דין, יש עוד מקצועות טובים, ואני אומר את זה ומנצל את הבמה, ללכת ללמוד גם מקצועות טובים שקיימים במשק, לא כולם רפואה ולא כולם עריכת דין, יש גם מקצועות רבים במשק, אפשר לדבר עליהם בהזדמנות ולחשוף אותם.
הרבה פעמים בישראל אנחנו נמצאים בשיח על תקציבים, ואנחנו נמצאים בשיח לעומתי, שיח של סמיכה קצרה, ואם נותנים לקבוצת אוכלוסייה אחת, זה בא על חשבון קבוצת אוכלוסייה אחרת. וגם יש טענות שעולות, שאם עכשיו מגדילים את ההשקעה בחברה הערבית, כדי לצמצם פערים של אורך שנים, בסוף זה בא על חשבון אוכלוסיות אחרות. אשמח להבין בתפיסה שלך, כי האתגר של החברה הערבית, הוא בסופו של דבר אתגר של מדינת ישראל. אז איך אתם, או איך אתה ראית את זה ברשות מבחינת, לא רק אתגר של חברה ערבית, אלא איך שיפור החברה הערבית בסוף תורם למדינת ישראל בכללותה?
אז א' כל בוא רגע נדבר על הסיפור של הקצאת תקציבים, והאם זה משהו בא על חשבון משהו. לאורך שנים, במשך עשרות שנים, עד לפני 10 שנים, ועדיין היום בחלק מהמקומות, החברה הערבית לא קיבלה אפילו חצי מחלקה בתקציב המדינה. למשל, כך תחום כמו תחבורה ציבורית, תחום מאוד בסיסי, יש לנו ערים ערביות שרק השנה הכנסנו להם אוטובוסים בפעם הראשונה, ערים, אני מדבר איתך על 40,000 תושבים, 50,000 תושבים, אוטובוס נכנס בפעם ראשונה.
פעם ראשונה בעיר במדינת ישראל,
נכון.
ב-2025 פעם ראשונה תחבורה ציבורית.
נכון, עד 2015 כמעט לא פרסו תחבורה ציבורית ביישובים הערבים, עד 2015 לא מזמן, 16 אפילו, ורק מאז התחלנו לשנות את מנגנון ההקצאה, תוך התקציב הקיים אמרו, תקצו לחברה ערבית את חלקה. כך נושא תרבות, למדינת ישראל משקיעה כל שנה מיליארד שקל בתמיכה בתרבות במדינת ישראל, וזה חשוב, כמה מתוך הדבר הזה מגיע לחברה הערבית, אולי 1%. והיא 20% מהאוכלוסייה, יש לה גם תרבות, ומוצדק גם להשקיע, ואפשר לעבור תחום, תחום. אפילו אתם, גם כמרכז טאו, פרסמתם את הפערים בהשקעה בחינוך. תלמיד ערבי מקבל פחות מ-50% בתיכון מתלמיד יהודי. עכשיו, זה, כל זה מייצר פערים. עכשיו, מה זה הפערים האלה? פערים האלה לא רק התושב של אום אל-פחם מקבל פחות. זה פערים בתוצר, פערים בהכנסה של המדינה. תחשוב שהמדינה השקיעה בשנים האחרונות כמה מיליארדים בחברה הערבית. התוצר, לפי מחקרים, גדל בצורה משמעותית שהכניס 30 מיליארד שקל בשנה. השקענו כמה מיליארדים כל שנה, הרווחנו 30 מיליארד שקל כל שנה. זה השקעה הכי משתלמת, צורה הכי גבוהה. עכשיו, אם נמשיך להשקיע עוד 10 שנים, ונסגור את הפערים בתעסוקה ובחינוך, התוצר יגדל ב-80 מיליארד שקל בשנה. זה גידול בהכנסות המדינה, ביכולת שלה להשקיע ולהחזיר לתושבים שלה, ולפחות לבסס ולתמוך באוכלוסיות מסוימות. זה השקעה הכי משתלמת בעיניי. רואים את זה גם את כל המדדים וכל האינדיקציות, וחייבים להמשיך להשקיע את זה לטובת כל אזרחי המדינה, כדי לא להתאמך דווקא, כדי להרוויח מההשקעה הזו.
ממש סיימת בימים אלו קדנציה של כמעט 5 שנים בתפקידך כראש הרשות, והיו הרבה דברים שנעשו והחלטות ממשלה במגוון רחב של משרדים, אבל איזה הישג מרכזי ככה אתה לוקח איתך במיוחד מהתקופה הזאת?
מה שליווה אותי ב5 שנים האחרונות זה אישור תוכנית החומש לחברה הערבית, תוכנית 550, שהיא תוכנית עתירת תקציבים, דיברנו על תקציבים, 26 מיליארד שקל ל5 שנים, עובדת יחד עם כמעט 30 משרדי ממשלה, ודווקא אני לא רוצה לדבר על הישג ספציפי, רוצה לדבר על דינמיקה ממשלתית. הצלחנו לבסס מנגנון עבודה ממשלתי, יחד עם כל השותפים בממשלה, תוכניות עבודה ארוכות טווח, שגם מבינות את החסמים ואת האתגרים, ומבצעות את התוכנית. התוכנית הזאת זכתה לשיעורי הביצוע הכי גבוהים בשנה הראשונה וגם בשנה השנייה, והיא מתקדמת בקצב טוב, ובונה תשתיות משמעותיות בחברה הערבית, בכל תחומי החיים, בתעסוקה ובחינוך ובבריאות ובתרבות ובספורט וכל תחומי החיים, ואנחנו רואים שינוי משמעותי בתוך השטח. הדבר שהכי משמעותי בעיניי בדבר הזה, שיש לה תמיכה וקונצנזוס, גם בקרב גורמי המקצוע וגם ברשויות וגם ארגוני החברה האזרחית, והיא זוכה לתמיכה, ואני מקווה ששנה הבאה הממשלה תאשר תוכנית חומש חדשה, כי היא נגמרת תוכנית החומש הזאת לקראת סופה, והיא נגמרת שנה הבאה, ואני מקווה שהממשלה תשכיל להמשיך לתמוך בחברה הערבית לטובת כל אזרחי המדינה. כמו שאמרתי קודם, זה מביא תשואה אדירה למשק, גם לתוצר וגם לכולנו אזרחי המדינה.
אז באמת לקראת תקציב המדינה הבא, ולאור באמת ראייה מאוד רחבה שלך של כלל האתגרים בחברה הערבית, איפה המקום שבו עכשיו, ואל תגיד לי עוד פעם, תוכנית ממשלתית כוללת ורחבה, אני אעשה פה חיים יותר קשים, המקום שבו עכשיו אם המדינה באה ואומרת, אני אסתם עוד מיליארד שקלים או 2 מיליארד שקלים, זה ייתן את הערך הגדול ביותר לחברה הערבית ולחברה הישראלית בכללותה.
הייתי שם, כמובן סדרי עדיפויות, קשה מאוד להתעדף לפעמים בין תחומים, אבל כמובן, אמת היא לוקח את הטופ 3 שלי, את השלושת הדברים הכי משמעותיים, להמשיך להשקיע בשפה העברית, זה חסם מאוד משמעותי לצעירים הערבים להיכנס לאקדמיה, צריך להשקיע בלימודי עברית איכותיים, למשוך כוח הוראה איכותי. הייתי משקיע בשירותים לתושב, שאמרתי קודם, שיפור תשתיות לתושב, יצירת מרחבים אורבניים בחברה הערבית מתוכננים ומתוכננים היטב ותשתיות איכותיות, שהאזרח הערבי שחוזר הביתה ירגיש שגם הוא חוזר למקום משמעותי. והייתי גם מסתכל על השכבה של הצעירים שדיברנו עליה בהרחבה, ותומך ומרחיב את הפיילוטים שנעשו בתחום שנת המעבר. זה תחום מאוד מאוד משמעותי, והדבר האחרון שהוא לא מהשלושה הראשונים, אבל הוא לא טיפלנו בו עד היום, אבל גם יחסי יהודים ערבים, אולי אני פותח פה סוגריים גדולים, הם מאוד מאוד משמעותיים וצריך לטפל בהם. אמנם אני אחראי על הפיתוח הכלכלי של החברה הערבית, אבל מבין היום במיוחד עכשיו בתקופת המלחמה, כמה היחסים האלה גם משפיעים על עוצמת הפיתוח ועוצמת הצמיחה של החברה הערבית, וגם בהם צריך להתייחס ולטפל גם בשנים הקרובות.
כלומר, גם המרקם של החיים המשותפים במדינת ישראל, בין קבוצות האוכלוסייה השונות, בסוף זה משהו שמשפיע גם בסופו של דבר על הפיתוח הכלכלי.
דרמטית, על התעסוקה, על יחסי המסחר בין האוכלוסיות, על היחסים התקינים בין היישובים, כל הדברים האלה משפיעים ומושפעים, ולכן גם בהם צריך לטפל. גם לטובת החוסן הפנימי שלנו, אנחנו לא יכולים לחיות ברמות פחד וכעס שראינו בשנים האחרונות, וחייבים גם לטפל בזה לטובת הילדים שלנו, שיחיו הרבה יותר טוב גם בשכנות טובה.
חסן טואפרה, לשעבר ראש הרשות פיתוח כלכלי של החברה הערבית, תודה רבה על השיחה הזאת, שיחה שהציפה גם הרבה מאוד פערים, אבל גם הרבה מאוד עשייה, ושאם נפעל נכון, יש מה לעשות כדי לצמצם את הפערים בחברה הערבית בישראל, למען החברה הערבית ולמען כלל המדינה. תודה רבה לך.
תודה, ניר.
כמדי פרק אנחנו גם בוחנים את המחקרים, ומה המחקרים מראים על הסוגיות החברתיות השונות, ואחד המחקרים שנעשה במרכז טאוב, בדק איך הדמוגרפיה משפיעה על החברה. ואחד הדברים סביב החברה הערבית, במחקר שנעשה על ידי פרופסור אלכס ויינרב, בדק בעצם את היחס בין גברים ונשים. להסתכל מה קורה, ולאורך הרבה מאוד שנים, היו יותר גברים בחברה הערבית מאשר נשים ביחס לגילי הנישואים. כי הדמוגרפיה כל הזמן האוכלוסייה הולכת וגדולה. גבר ערבי מתחתן בממוצע עם אישה שצעירה ממנו ב5-6 שנים, זה לפחות הנתונים האחרונים. ותמיד היו מספיק נשים לגברים הערבים במדינת ישראל. ובעצם המחקר הזה בא וראה שכתוצאה משינויים דמוגרפיים בחברה הישראלית, בלי להיכנס אפילו לסוגיית עלייה בהשכלה הגבוהה, אנחנו נכנסים ב-2026 למצב שבו יהיה מחסור בנשים ערביות במדינת ישראל ביחס למספר הגברים. כלומר, יהיו בין 5-10% יותר גברים מאשר נשים בגיל הרלוונטי לנישואים. וזאת סוגיה מאוד משמעותית. זה מראה לנו איך דמוגרפיה היא לא רק כלי שמסביר דברים שקרו בעבר, אלא גם יכולה טיפה להראות לנו מה צפוי בעתיד. ואנחנו לא מעט מדברים על אלימות בחברה הערבית, ועל צעירים חסרי מס, ואם נוסיף לזה את הסוגיה של בין 5-10% מהגברים בחברה הערבית, במשך 15 השנים הקרובות, לא יהיה להם נשים ערביות להתחתן איתם, יש לזה השפעה חברתית מאוד מאוד משמעותית, ואגב, יכולה להיות השפעה דמוגרפית מאוד מאוד משמעותית. אז זה גם דוגמה אחת לאיך מחקרים גם יכולים טיפה, לא רק להסביר את מה שקרה בעבר, אלא גם לעזור לנו לתכנן את העתיד. החברה הערבית בישראל נמצאת בצומת דרכים. מצד אחד אנחנו רואים מגמות עקביות של שיפור בהשכלה, בתעסוקה ובהרבה מאוד דברים. מצד שני, אתגרים מאוד גדולים, גם באלימות, גם בסוגיה של תשתיות, ועדיין פערים שנמצאים. ומהשיחה הזאת עם חסן, התמונה הזאת היא הולכת, עולה וממשיכה. אני חושב שאני לוקח ממנה את הסוגיה שצמצום פערים הוא נכון קודם כל מוסרית וערכית, כי לא יכול להיות בחברה במדינת ישראל שיש אזרחים שמקבלים חצי ממה שאזרחים אחרים מקבלים רק כי הם גרים ביישוב מסוים או שייכים לקבוצת אוכלוסייה מסוימת. אבל חוץ מזה שזה נכון מוסרית, זה גם נכון כלכלית. ראינו פה שככל שהמדינה תשקיע בצמצום פערים ותצמצם את הפערים האלה, בסוף למדינת ישראל יהיה יותר טוב, תהיה תעסוקה גבוהה יותר, יהיו יותר מיסים, יהיה פחות צורך בשירותי רווחה, וגם הלכידות החברתית תשתפר ככל שהפערים בתוך האוכלוסייה יהיו נמוכים יותר. אז אני לוקח מפה שאנחנו מצד אחד צריכים לעשות את זה כי זה נכון ערכית, אבל גם כלכלית זה חלק ממנועי הצמיחה של החברה הישראלית. תודה רבה לכם על ההאזנה, ונשתמע בפרק הבא.
טאובקאסט, מפגש בין מחקר לחברה בישראל. בהגשת ניר קידר. הפודקאסט של מרכז טאוב ו-103 FM.